שלום, אני עם מחשב חדש, אז אני רוצה, תגידו לי אם יש איזושהי בעיה עם הזום. אני משתמש בלי מיקרופון, ניסיתי קודם ונראה שהמיקרופון של המחשב הזה הוא טוב מאוד, אבל תגידו לי אתם אם אתם אומרים או אם חווים משהו אחר. אוקיי, אנחנו רגע. שנייה אחת. למה אני לא רואה פה את הקובץ? רק שנייה אחת. אוקיי. שנייה. משהו פה לא מסתדר לי. אוקיי. בסדר, אנחנו בשורש השמיני, בעיקר השמיני. אני אעשה פה שיתוף. פשוט אני קצת עוד לא רגיל למחשב. אוקיי, והיסוד השמיני הוא תורה מן השמיים, והוא שנאמין שכל התורה הזו הנמצאת בידינו היום הזה, היא התורה שניתנה למשה, ושהיא כולה מפי הגבורה, כלומר שהיא הגיעה עליו כולה מאת השם, הגעה שקוראים אותה על דרך ההשאלה דיבור, ואין יודע איכות אותה ההגעה, אלא הוא עליו השלום, אשר הגיע אליו, משה, ושהוא במעלת לבלר, שקוראים לפניו, והוא כותב כולה, תאריכיה וסיפוריה ומצוותיה, וכך נקרא מחוקק, ואין הבדל בין ובני חם, כוש ומצרים, ופוט, וכנען, ושם אשתו מהיתבאל בת מטרד, הוא אנוכי השם, ושמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הכל מפי הגבורה, והכל תורת השם תמימה, תאורה, קדושה, אמת. אני קורא הכל ואחרי זה נפרט. ולא נעשה מנשה אצלם כופר ופוקר יותר מכל כופר אחר, אלא לפי שחשב שיש בתורה תוך וקליפה, ושאלו התאריכים והסיפורים, אין תועלת בהם, ומשה מדעתו אמרם. וזהו עניין אין תורה מן השמיים. אמרו שהוא האומר שכל התורה כולה מפי הקדוש ברוך הוא, חוץ מפסוק אחד, שלא אמרו הקדוש ברוך הוא, אלא משה מפי עצמו, וזהו כדבר השם בזה, יתעלה השם ממה שאומרים הכופרים. אלא כל עוד שבה, יש בה חוכמות נפלאות למי שהבינו השם, ולא תושג תכלית חוכמתה, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. ואין לאדם אלא להתפלל כמו דוד משיח אלוהי יעקב, שהתפלל גל עיניי והביט הנפלאות בתורתך. וכן פירושה המקובל גם הוא מפי הגבורה. וזה שאנו עושים היום תורת הסוכה, צורת הסוכה והלולב, והשופר, והציצית, והתפילין, וזולתם היא עצמה הצורה שאמר השם למשה ואמר לנו, והוא רק מוביל שליחות נאמן במה שהביא. והדיבור המורה על היסוד הזה השמיני, הוא אומרו, בזאת תדעון כי השם שלחני וכולי, כי לא מליבי. כן, משה רבינו אומר, זה לא מליבי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, וזה בעצם המקור ליסוד השמיני. אז פה יש כמה נקודות שכדאי לשים עליהם לב. קודם כל, היסוד הזה של תורה מן השמיים מחולק אצלו לשני חלקים. כן? והוא שנאמין שכל התורה הזו הנמצאת בידינו היום הזה, היא התורה שניתנה למשה, ושהיא כולה מפי הגבורה. ושני דברים, התורה שנמצאת אצלנו, זאת התורה שמשה התחיל לשלוח אותה במעלה השרשרת ההיסטורית, והדבר השני זה שמשה רבנו כשהוא קיבל אותה, הוא קיבל את כולה מפי הגבורה. הוא לא ימציא שום דבר בעצמו, אלא הכל בא מהקדוש ברוך הוא. זה שני אלמנטים, שני אלמנטים של הרעיון הזה של תורה מן השמיים, התורה מסיני. זה מזכיר קצת דיונים שעולים אצל פילוסופים, כן, מאז דיוויד יום, לגבי טיעון העד. טיעון העד זה מכונה הטיעון שמונח בבסיס אמינותה של המסורת. כשאני טוען שהמסורת היא אמינה, אני בעצם אומר שיש פה עד מפי עד מפי עד עד המקור הראשוני. ובטיעון העד עצמו, כן, למשל דיוויד יום, יש לו טענה, כן, הקדשתי לזה שני טורים באתר שלי, יש לו טענה כנגד טיעון העד. מה הטענה? אז הוא אומר ככה, הוא בעצם מציג את זה כמו שתי אלטרנטיבות סטטיסטיות, כן? שתי היפותזות, H0 ו-H1. אז הוא אומר, הרי התגלות אלוקית או דברים על-טבעיים, ניסים, כל מיני דברים מן הסוג הזה, הם דברים שלא באמת מתרחשים, זאת אומרת לא פגשנו בהם מעולם. עכשיו, מה זה אומר בעצם? שהסיכוי לזה שהדבר הזה מתרחש הוא אפסי, אוקיי? מאוד קטן. אז עכשיו, אז מתבקש להגיד, אוקיי, אז כנראה זה לא היה. מצד שני, אבל יש לנו מסורת שמעבירה אלינו את התרחשותו של הנס הזה, והמסורת הזאת, כמו שהכוזרי אומר, כן, אב מפי, אב לבן, אב לבן, ואבא לא משקר לבנו וכן הלאה, אז האמינות של המסורת עומדת בבסיס האמון שלנו בהתרחשותו של הנס. עכשיו שואל דיוויד יום, מה נראה לכם פחות סביר? יש לנו הרי שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לומר שהמסורת השתבשה, שקר, סתם שיבוש, לא משנה, מכל מיני צורות, או שהמסורת לא השתבשה ואכן הנס התרחש. עכשיו, האפשרות השנייה שהנס התרחש, סיכוי האפסיים. כן, אם היו אומרים לכם היום, ראיתי איזשהו נס, משהו נגד חוקי הטבע. לא הייתם מאמינים. זאת אומרת, זה דבר שהוא לא, מאוד 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 לא סביר. לעומת זאת, מסורת שמשתבשת, או המצאות, או שקרים, או כל מיני אגדות עם כאלה או אחרות, אלה דברים שאנחנו מכירים בהיסטוריה. זאת אומרת, זה דברים שיכולים לקרות. עכשיו, נגיד שאנחנו, יש לנו אמון מופלג באמינותה של המסורת הדתית, כן? עדיין, אומר דיוויד יום, אם תהיו ישרים, הרי רמת האמון הזאת לא משתווה לרמת האמון שלנו בחוקי הטבע. במילים אחרות, אם אני צריך לבחור שתי אפשרויות, או שהמסורת השתבשה או שקרה נס, אלה שתי אפשרויות. איזה משתי האפשרויות פחות סבירה? זה שקרה נס, סבירות אפס. זה שהמסורת משתבשת, גם אם יש לך הרבה אמון, בסדר, אז רק 10%. זה לא דבר מופרך, זה לא דבר שלא קורה, אוקיי? אתה יכול להעריך כמה בעיניך הסיכוי, יש כאלה שיגידו 80%, יש כאלה שיגידו 10%, בסדר, אבל זה לא ברמה של נס. אז אם אתה צריך להבחין בין שתי האלטרנטיבות הללו, ואת או שהמסורת אמינה וקרה נס, או שהמסורת השתבשה והנס לא קרה. האפשרות השנייה עדיפה בהרבה על הראשונה. ולכן הוא אומר בשיקול סטטיסטי פשוט, המסקנה אמורה להיות שמסורת שמעבירה אלינו התרחשות של נס היא מסורת לא נכונה. עכשיו, האתאיסטים, כן, לפחות של 100 השנים האחרונות, מתייחסים לטיעון הזה בצורה, בהערצה מופלגת. זאת אומרת, מי שבכלל מדבר על טיעון האד אחרי המכה שהוא חטף מדיוויד יום, הוא אידיוט שלא מעודכן, פשוט לא יודע לחשוב. אז זה פשוט מופרך. זאת אומרת, טיעון האד סיים את הקריירה. אפשר לקרוא, תסתכלו בוויקיפדיה, בערך טיעון האד, תראו שם את כל הסופרלטיבים המעניינים האלה, מכל מיני אנשים. אבל יש כל מיני הגנות כנגד טיעון האד, ואפשר, אולי אני אעיר על זה בהמשך. אבל אני רוצה שנשים לב רגע למשהו, עוד לפני הקושיות והתירוצים. כשאנחנו מדברים על המסורת, כשאני מקבל את המסורת, אני אמור להניח שני דברים. אותם שני דברים שאומר פה הרמב״ם. דבר אחד, שהמעבר ממשה רבינו עד אליי הוא אמין. הדברים לא השתבשו. דבר שני, זה לא מספיק. דבר שני, שמשה רבנו לא המציא את זה. זאת אומרת שמשה רבנו קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא. כי יכול להיות שמשה רבנו המציא את זה, ומאז עד אליו, עד אליי, זה עבר באופן אמין. זאת אומרת, זה יכול להיות. בשביל לדבר על תורה משמיים, תורה מסיני, אז אני צריך להניח את שתי ההנחות. א', שמשה לא המציא אלא קיבל מהקדוש ברוך הוא, וב', שהמסורת עד אליי ימינה. עכשיו שימו לב, המדידה הסטטיסטית בטיעון של דיוויד יום, מעמידה טענות שנוגעות להנחה הראשונה מול טענות שנוגעות להנחה השנייה. זה לא אותה הנחה. ההתרחשותו של נס, זה מדבר על האירוע שחווה משה רבינו, לא על העברת המסורת ממנו עד אלינו. אלא מה שחווה משה רבינו, התגלות אלוהית, זה נס. כן? זה לא משהו שקורה על פי חוקי הטבע. אז הערעור על אי הסבירות של הנס, בעצם מערער על ההנחה הראשונה של מציין פה הרמב״ם. אותה הנחה שאומרת שמשה רבנו קיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. לא המציא את זה בעצמו. הטיעון השני לגבי אמינותה של המסורת, מדבר על ההמשך, ממשה רבנו העברה, ממשה רבנו עד אלינו. גם ממשה רבנו המציא את זה. עדיין יש מקום לדון האם ההמצאה שלו עברה באופן אמין ממנו עד אלינו. לכן בעצם אנחנו תוקפים פה כל פעם הנחה אחרת. הסיכוי שההנחה, נגיד, הייתי יכול לומר שהמסורת היא לחלוטין אמינה, אבל משה רבנו המציא הכל. זה הכי סביר, נכון? כי אם משה רבנו המציא הכל, אז זה אומר שלא קרה נס, כי משה רבנו המציא, זה לא התגלות אלוהית שמעבירה אלינו את התורה. ומצד שני, יש לי אמון במסורת, אז אוקיי, אז אני גם מקבל שהמסורת היא אמינה. והכל בסדר, ואני בכלל לא צריך לעמת בעין. כן, את שתי האפשרויות הללו זו מול זו. אני יכול להגיד, משה רבנו המציא כי ניסים הרי לא קורים, וממנו עד אלינו, אכן המסורת היא אמינה, הכל בסדר, לא השתבש כלום. לא צריך להניח שמשהו השתבש כדי לומר שהתורה לא ניתנה למשה מהשמיים. זה לא עומד אחד מול השני, זה שני דברים שונים. אז לכן, הפיצול שהרמב״ם עושה, שתורה מן השמיים בעצם מבוססת על שתי טענות, העיקר הזה של תורה מן השמיים, מבוסס על שתי טענות, א', שמשה קיבל את זה מהשמיים, וב', שהתורה שבידינו, זאת אותה תורה שמשה קיבל. זאת אומרת, זה עבר באופן אמין ממשה רבינו עד אלינו. כן? אלה שתי ההנחות שבהן מדובר. ושתיהן נחוצות. אם אחת מהן, אם אני מקבל רק את אחת מהן, זה לא יעזור כלום, נגיד שמשה רבנו קיבל תורה מן השמיים. אבל המסורת ממנו עד אלינו זה פרש. כן, לא עבר שום דבר נכון, או בלתי אמין בעליל, המעבר ממנו עד אלינו. אז זה לא עוזר לי להגיד שמשה רבנו קיבל תורה מהשמיים, כי התורה שבידיי, זאת שהגיעה אליי, אין לה קשר לתורה שהוא קיבל. לעומת זאת, אם אני מניח את ההנחה השנייה, המסורת היא אמינה, אבל בלי ההנחה הראשונה שמשה קיבל את התורה מן השמיים, אז מה אכפת לי שהמסורת היא אמינה? המסורת היא אמינה, אבל היא מעבירה אליי המצאות של משה רבנו. אז לכן, הרמב״ם אומר שבשביל להגיד את העיקר הזה של תורה מן השמיים, צריך את שתי ההנחות. לא מספיק אחת מהן. והמתקפה של דיוויד יום באמת מעמתת כאן את שתי ההנחות אחת מול השנייה. בעצם אומרת, ההנחה הראשונה מאוד לא סבירה, וגם אם ההנחה השנייה כן סבירה, עדיין, אני, לכל היותר אני יכול להגיד שמשה רבנו המציא והעביר את זה באופן אמין אלינו. אבל להגיד את תורה מן השמיים, אני צריך את שתי ההנחות. זאת אומרת, שתי ההנחות אתה לא יכול לקבל. אז זה בעצם הנקודה. כי כשהוא מעמיד את זה, בדרך כלל כשמעמידים את הטיעון, אז מעמידים את האחד מול השני. אומרים, או שמשה קיבל תורה מן השמיים, והמסורת היא אמינה, או שהמסורת השתבשה ומשה לא קיבל תורה מן השמיים. אבל זה לא שתי האפשרויות, יש הרבה יותר אפשרויות. יש אפשרות שהנחה הראשונה ושנייה נכונות, ששתיהן לא נכונות, שהראשונה נכונה והשנייה לא, שהשנייה נכונה והראשונה לא. יש ארבע אפשרויות בעצם, לא שתיים. יש איזשהו ערבוב, וזה היה לי בתורים שלי על, 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 על טיעון העד, התייחסתי לזה כי היה לי ויכוח עם ג'רמי פוגל בפודקאסט שעשיתי איתו, היה לי ויכוח איתו על טיעון העד, הוא זיהה בין שתי ההנחות האלה, ואני אמרתי לו שזה שתי הנחות שונות, וצריך להתייחס אליהן בנפרד. בכל אופן, זה בעצם הפיצול שהרמב״ם עושה בהתחלה בין שני המרכיבים האלה של אמונת תורה מן השמיים. אולי בכל זאת מילה אחת על טיעון העד, הרי אם אנחנו מאמינים שזאת התורה שבידינו התקבלה ממשה רבינו, אז באמת אנחנו אמורים להציג הגנות כנגד הייעור של דיוויד יום. כי בעצם העיקר הזה של הרמב״ם לא עומד לכאורה, לא עומד במבחן ההסתברות. יש טיעון הסתברותי חזק נגדו. גם אם המסורת היא אמינה, אבל אין סיבה להניח שהקדוש ברוך הוא התגלה. הרבה יותר סביר שמשהו הומצא. דברים מומצאים, זה קורה מדי פעם. אבל התגלויות אלוהיות לא קורות אף פעם. ולכן עדיף להניח שהיה פה דבר מומצא מאשר שהייתה התגלות אלוהית. כן, אם אנחנו מעמדים את זה כשתי אופציות ובודקים מה ההסתברות או מה הסבירות, לא הסתברות זה, לא, לא, אין פה מדד כמותי, אבל מה הסבירות של כל אחת מהן, אז הסבירות היא לכאורה שלא קרה פה שום דבר על טבעי. אז אני אעיר כמה הערות, אפשר לקרוא את זה בצורה יותר מסודרת בתורים שלי, אבל אני אעיר על זה כמה הערות. הערה ראשונה, יש ההנחה שניסים לא מתרחשים, היא בעצמה תוצאה של אינדוקציה. אנחנו מהחיים שלנו לא ראינו שניסים מתרחשים, ולכן מכאן אנחנו מסיקים שלא סביר שניסים מתרחשים, באופן כללי בכלל, אוקיי? עכשיו, צריך לזכור שדייוויד יום היה זה שהעלה טיעונים פילוסופיים חזקים כנגד עקרון האינדוקציה. זה מאוד מוזר שהוא משתמש בעקרון האינדוקציה בצורה כל כך, הייתי אומר אפילו פנאטית, כן, מאמין בו בצורה כל כך מוחלטת ונחרצת, כשהוא עצמו גדול המערערים על, 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 על עקרון האינדוקציה. מה פתאום אפשר ללמוד ממקרים שראינו לעשות הכללה לחוק כללי? כך טוען דיוויד יום. זה סתם צורת חשיבה שלנו, אבל אין סיבה להניח שזה באמת נכון גם במציאות. אבל הוא עצמו אומר, טוב, אם לא ראינו ניסים, כנראה אין ניסים. זה ממש אינדוקציה פרועה. וזה נחשב בעיניו כל כך חזק, עד שהוא מוכן לדחות מסורת, אפילו אם אני נותן למסורת אמינות. הוא אומר, אפילו אם האמינות של המסורת היא גבוהה, אבל הסיכוי שהיה נס הוא אפסי. ולכן, אפילו אם האמינות של המסורת גבוהה, זה לא משנה. להגיד שהסיכוי הוא אפסי, פירוש הדבר שיש לך אמון כמעט מוחלט בעקרון האינדוקציה, שאתה עצמך גדול המערערים עליו. אז זה קצת מוזר, אני אומר, ספציפית לגבי דיוויד יום, אבל עזבו את דיוויד יום, מה אנחנו עונים לעצמנו, בלי קשר לעקביות של יום. אז כאן צריך להעיר כמה הערות. דבר בסיסי שעומד ביסוד הערעור הזה, יש איזשהו סוג של הנחת המבוקש. בעצם האתאיסט, כן, שמעלה את הערעור הזה כנגד הטיעון העד, כנגד המסורת, בעצם מניח שאין אלוהים, ולכן גם לא יכולים להתרחש ניסים, כי אין מי שיכולל אותם. הטבע הולך על פי החוקים הקבועים שלו, וניסים שהם חריגה מן הטבע, אם בכלל מתרחשים דברים כאלה, צריך להיות משהו שהוא מעבר לטבע שיכולל אותם. הטבע לא מחולל ניסים, הטבע עובד לפי החוקים, אוקיי? אז מי שלא מאמין באלוהים מניח שאין ניסים. אבל אם אתה מניח שאין ניסים, אז אין פלא שאתה מגיע למסקנה שהמסורת היא משובשת, בעצם אין אלוקים, או לפחות אין התגלות אלוהית. ברור, אתה הנחת את זה. זו הנחת המבוקש. לעומת זאת, אם אני מגיע למסקנה, נגיד פילוסופית, אני מגיע למסקנה שיש אלוהים, טיעונים פילוסופיים, בלי קשר למסורת ולאמינות שלה, שיקולים פילוסופיים אחרים. אני מגיע למסקנה שיש אלוהים, והרבה אנשים מגיעים, כולל חלק מה... אני מקווה זה האתאיסטים, אבל מהחילונים. עדיין מאמינים באלוהים, רק לא חושב, לא מאמינים בתורה, או לא מחויבים לתורה, או לא מאמינים במעמד הר סיני וכו'. אבל יש הרבה אנשים שמאמינים באלוהים, לא רק דתיים. אז אם אני מגיע למסקנה שיש אלוהים, אני לא רואה שום הכרח לומר שלא יכול להיות שאלוהים התגלה ונתן תורה. אם אני כבר מניח שהוא קיים, לא כמו ההנחה של האתאיסט, אז למה לשלול את האפשרות שהוא התגלה ונתן תורה? זה ממש לא סביר. כשאתה שולל את זה בצורה כל כך נחרצת, כמו שדייוויד יום עושה, כשאתה מניח שזה לא יכול להיות. האם אתה מניח שזה לא יכול להיות? אז אתה מילחת את המבוקש. אתה מניח שזה לא יכול להיות, והמסקנה היא שזה לא יכול להיות. תודה רבה. זה סתם הנחת המבוקש. אין פה שום טיעון. אולי נקודה נוספת, טיעון מהסוג הזה הרבה פעמים נשען על מידת האמון שיש לי במוסר או במוסרים. תחשבו על מצב, הרי איך הייתי יכול לשכנע את דיוויד יום שיש ניסים בעולם? הייתי צריך להביא לו עדות מהימנה על זה שהתרחש נס, נכון? אבל כל עדות כזאת דיוויד יום לא יקבל אותה, בגלל שהוא יעשה בדיוק את השיקול שלו. יגיד, הרי ניסים לא מתרחשים, אנשים לפעמים משקרים, או משתבש להם, לא משנה, ולכן העדות הזאת יכול להיות שהיא לא נכונה, עד כמה שהאדם הזה, העד הזה, יאמין, אבל עדיין, יכול להיות שהוא פספס, יכול להיות שהוא משקר, יכול להיות כל מיני דברים, יכולים להיות 5%, אבל ניסים זה 0%. אז לכן אני מעדיף את ההנחה שהבן אדם משבש או משקר, על פני ההנחה שהוא דבר אמת ואכן יתרחש נס. או במילים אחרות, לדיוויד יום, דיוויד יום לא יקבל לעולם עדות על התרחשותו של נס. הוא לא יכול לקבל, כי הוא מניח מראש שניסים לא מתרחשים. אז אם אתה מניח שניסים לא מתרחשים, אז ודאי שאתה לא תקבל שום עדות על התרחשותם, וממילא אתה תישאר מבוצר בעמדתך שניסים לא מתרחשים. כי כל פעם שתגיע אליך עדות על זה שהתרחש נס, אתה תדחה אותה. ובסוף אתה אומר, כן, אבל אין עדויות, אז למה להניח שניסים מתרחשים? אתם מבינים את ההיפוך המוזר שקורה כאן? אתה בעצם... מניח שניסים לא מתרחשים ומגיע למסקנה המפתיעה שניסים לא מתרחשים. הוא לא מוכן לקבל שום עדות על ניסים, ואז הוא אומר, טוב, אין עדויות, אז לכן כנראה ניסים לא מתרחשים. זה מגוחך. עכשיו, נכון, גם אני אומר שניסים זה דבר נדיר. זה לא דבר שאני מקבל עדויות עליו בצורה פשוטה או בצורה קלה. בדרך כלל אם יבוא אליי מישהו ויגיד לי, התרחש נס, אני מאוד אחשוד בזה. לא יכול לשלול את זה קטגורית, אבל אני מאוד אחשוד בזה. אז אני מסכים שעדות על נס צריכה לעמוד במבדקים, מבדקי אמינות משמעותיים. אבל אי אפשר להגיד שאני לא מוכן לקבל שום עדות על התרחשותו של נס באופן קטגורי. זה סתם קיבעון. או שמרנות, או לא יודע, הנחת המבוקש, תקראו לזה איך שאתם רוצים. הבאתי דוגמה, גם בתורים האלה, יש לי חבר טוב חילוני. והוא, היה לנו הרבה פעמים ויכוחים על הנושאים האלה, מילדות, ואחרי זה היינו בצבא ביחד, במקרה נפגשנו שם, ושירתנו ביחד באותו מקום, ועד היום אנחנו בקשר טוב. בכל אופן, אז הוא הקים איזושהי חברה, נקראת SIT, זה נקרא Systematic Initiative Thinking, כן, חשיבה המצאתית שיטתית. זאת אומרת, הטענה שלו שאפשר להגיע להמצאות באופן שיטתי. והמקור לשיטה הזאת זה איזה יהודי מברית המועצות בשם אלטשולר. הוא המציא את השיטה של החשיבה המצאתית השיטתית, הגיע לארצות הברית אחרי זה, היו לו שניים שלושה תלמידים ישראלים, הם לימדו את החבר שלי, אמנון, והוא הקים את החברה הזאת בסוף. החברה נקראת SIT, ובין היתר הם נותנים שירותים לכל מיני גופים בעולם. פעם אחת הוא סיפר לי, בעצם אפילו הפנה אותי לקרוא את זה, הוא כתב את זה באתר שלהם, על איזה סיפור שהיה במידווסט האמריקאי, כן, במערב התיכון האמריקאי. הייתה שם עיירה שהיו שם המון מתחים בין חלקים שונים של האוכלוסייה. לבנים, שחורים, להט"בים, נשים, גברים, לא יודע, כל מיני. קיצור, היו מתחים כבדים בין כל מיני סוגי אוכלוסייה. והאנשים שם בעיירה החליטו לנסות ולטפל במתחים האלה. אז הם עשו כינוס כזה של, לא זוכר כמה, נדמה לי 16 נציגים שישבו ביחד יומיים. נציגים מגוונים, נשים, גברים, שחורים, לבנים, להט"בים, ולא, כל מיני, אוקיי? ישבו יומיים ביחד, 16 חבר'ה, נדמה לי 16, לא זוכר, משהו כזה. ואמנון, החבר שלי, הוא הנחה את היומיים האלה. הוא מספר שביום הראשון עשו איזשהו סשנים סביב המתחים ומה אפשר לעשות כדי לפתור אותם, כן? שם יישמו את החשיבה ההמצאתית שיטתית. ביום השני הם התיישבו כולם במעגל, ואז אמנון אומר להם, יקום מישהו, יגיד משהו על מה שקרה אתמול, ישב ויזמין מישהו אחר לעמוד, ואז האחר ידבר, יגיד משהו על מה שקרה אתמול, ישב ויזמין מישהו שלישי וכן הלאה, עד שנגמור את כל ה-16 במעגל. טוב, אז הם קמו, אחד קם, אמר משהו על מה שקרה אתמול, התיישב, הזמין מישהו אחר, קם, באיזשהו שלב נגמר, כולם גמרו לדבר, ואמנון עובר לסיכומים ומתכוון להמשיך את הדיון, את הכינוס. ואז מצביעה איזה אישה שחורה, ואומרת לו, רגע, רגע, שנייה, שמת לב שרק הלבנים דיברו? זאת אומרת, מבין ה-16 האלה, נדמה לי שהיו חמישה או שישה שחורים. כשהם עמדו והזמינו כל אחד את השני וגמרו את הסבב, וכולם היה ברור שנגמר, כולם דיברו, עוברים הלאה. חמישה או שישה שחורים לא דיברו, רק הלבנים דיברו. אמנון היה בהלם. הוא היה ממש בהלם. זאת אומרת, זה פשוט לא יכול להיות. אתה היית משוכנע שכולם דיברו, איך זה יכול שאתה מפספס דבר כזה? וזה בכינוס שמטרתו לחבר את כל הקבוצות וליצור איזשהו, כן, איזשהו שיח ביניהם והתחשבות הדדית וחיים משותפים וכדומה. בכינוס שעושה את זה, זה מה שקרה. זה לא יאומן. בקיצור, אז הם התחילו לדבר איך הדבר הזה קרה, והוא כמובן השתמש ב... אירוע הזה עצמו כדי לקדם את המטרה של הכינוס. ואז אני אמרתי לו, לא על המקום, אלא אחרי זה התעסקתי עם טיעון העד באיזשהו שלב, אמרתי לו, אתה יודע מה? יש לי שתי אפשרויות להתייחס לסיפור שאתה מספר. כן, בדיוק דיברתי מפיו של דיוויד יום. אפשרות אחת זה להגיד שהאירוע אכן התרחש ומה שאתה אומר זה נכון. האפשרות השנייה, האירוע הזה לא היה ולא נברא. ואתה או לא זוכר טוב, או משקר, או עושה משהו אחר. עכשיו, האירוע הזה הוא כל כך בלתי סביר, שנדמה לי שהאפשרות שאתה לא, שאתה מדמיין, לא זוכר טוב, משקר, אמרתי לו אפילו יותר מזה, הרי אתה ליברל, דוגל בשוויון, בחוסר אפליה, נלחם נגד אפליה וכולי. יש לך אפילו אינטרס להמציא סיפור כזה. זה סיפור שמשרת את... העברת המסר שלך בצורה נהדרת, בצורה מושלמת. זאת אומרת, יש לי אפילו הצדקה או רציונליזציה להשערה למה אתה שיקרת בעצם כשסיפרת לי את הסיפור הזה. עכשיו תגיד לי אתה הרי מתומכי דיוויד יום, כן, אתה חילוני. אז בוא תגיד לי אתה עכשיו איזה משתי האפשרויות אני צריך לבחור. האם להאמין לך שהאירוע הבלתי אפשרי הזה, כן, הנס הזה כביכול, התרחש? או להניח שאתה המצאת, שיקרת, לא זכרת טוב, דמיינת, משתמש בזה מסיבות חינוכיות, איך שלא תגדיר את זה, ובעצם הסיפור הזה לא היה ולא נברא. ברור שהאפשרות השנייה יותר סבירה, ולכן אני מאמץ את האפשרות השנייה. בקיצור, לא מאמין לך. לא היה ולא נברא. טוב, אז היה לנו קצת, הוא כמובן צחק וזה, אבל אמרתי לו, עזוב, אני כן מאמין לך, בינינו. אבל מה אתה עונה לי? מה אתה עונה לשאלה? השאלה היא שאלה טובה. זאת אומרת, זאת השאלה שדייוויד יום שואל אותי, כאדם מאמין. הנה, עכשיו אני שואל אותך בתור אתאיסט. אתה יודע, אתאיסט, חילוני, כן? מה אתה עונה לי? למה שאני אאמין לך? זה ממש הטיעון של דיוויד יום. בסופו של דבר, המסקנה הייתה שאם באמת יש לי אמון גבוה במי שמדבר איתי, ובחבר ההוא שלי יש לי אמון טוב, זאת אומרת, אני מכיר אותו היטב, ואני די בטוח שהוא לא שיקר, ולא דמיין, אז אני כן אקבל, גם אם הדיווח הזה מדווח על אירוע שהוא אירוע מאוד לא סביר. עדיין, בגלל שיש לי אמון במדווח, אני אקבל את העדות הזאת. זאת אומרת, לא נכון החשבון של דיוויד יום, שכמו שאמרנו, ראינו, מניח את המבוקש גם וכולי, אבל אחרי הכל, גם אם הכל נכון, יש רמת אמון מסוימת שיש לי במוסר, בעד, מה שלא יהיה, שתגרום לי לקבל ממנו גם סיפור שהוא סיפור פנטסטי. עכשיו, כל אחד צריך להחליט מה רמת האמון הנדרשת, עד כמה הסיפור הוא פנטסטי בעיניו, ולפי זה הוא יקבע איזה רמת אמון הוא דורש מהעד, וכן הלאה. אבל בסוף בסוף, עובדה היא שאני לא מוכן להיות במצב שאני מבוצר בהנחת המבוקש שלי, שניסים לא יכולים להתרחש, וכל עדות שתגיע להתרחשותו של נס, אני לא אקבל אותה בגלל הטיעון של דיוויד יום. שהטיעון של דיוויד יום מניח שניסים לא יכולים להתרחש. למה? כיוון שמעולם לא היה לנו עדות על זה שנס התרחש. אבל העדות אני לא אקבל גם אם היא כן הייתה בגלל הטיעון של דיוויד יום. אז זה לולאה שזנבה בתוך פיה. וכדי שהטענה הזאת, ואני גם חושב שניסים לא מתרחשים, או הסיכוי מאוד קטן לזה שמתרחשו, אבל כדי שהטענה הזאת תהיה טענה שניתנת להפרחה, זאת אומרת שאני מוכן לעמוד מאחוריה ומוכן גם לקבל, להיות, אם אני אהיה מספיק ישר, לקבל גם הפרחה שלה או לוותר עליה, זה רק אם ישנה סיטואציה שבה באמת אני אאלץ לוותר על הטענה. אם אין שום סיטואציה שתגרום לי לוותר על הטענה, אז הטענה הזאת סתם, אז היא סתם הנחת המבוקש. זאת אומרת, אני פשוט מניח את זה ולא מוכן לקבל שום ביקורת על זה. אין לזה שום טעם, אין לזה שום בסיס הגיוני לטענה כזאת. מה יכול להיות הניסוי המפריך, כן? כדי שהטענה תהיה מדעית, אז איך אפשר להפריך את הטענה שלא מתרחשים ניסים? אם יבוא אליי אדם אמין מאוד והוא יעיד באוזניי על נס שהוא ראה, הוא ראה נס, זה... ואני אאמין לו, כי הוא אדם מאוד אמין בעיניי, למרות שאני נוטה לחשוב שניסים לא מתרחשים. זאת אומרת, יש רמות אמון מסוימות שבהן אני, מהן אני כן מוכן לקבל עדויות על ניסים. כן, זה מזכיר לי עוד, אני חושב שגם את זה כתבתי שם, אני כבר לא זוכר. פעם כשהייתי בירוחם, הרב בלומנצווייג, הוא ראש הישיבה שם היה, הוא נסע באיזשהו יום, ובאותו יום הגיע לבקר החויזר של חב"ד. רבי יצחק כהן, ז"ל. הוא הגיע לבקר בישיבה ואני ערכתי אותו, כי הרב לונצרג לא היה. והוא דיבר עם החבר'ה בבית המדרש, נתן איזו שיחה כזאת, הם קוראים לזה שיעור, אני קורא לזה שיחה, בבית המדרש, ובין היתר הוא נתן שם איזושהי דוגמה שככה מאוד תפסה אותי, ואז השתמשתי בה, אני מניח שגם פה חלק מכן כבר שמעו את זה, אני משתמש בה מדי פעם. הוא אומר, תחשבו על שני אנשים, אחד עיוור ואחד פיקח, כן, אחד רואה. הם נכנסים לחדר, חדר אטום, בלי חלונות, בלי שום דלתות, חוץ מהדלת הזאת שהם נכנסים דרכה, והם רואים, או רואים, או ממששים, מה שלא יהיה, שהחדר מפוצץ ברהיטים. מלא רהיטים, הכל, בלגן שלם, עם המון רהיטים. טוב, הם יוצאים החוצה, סוגרים את הדלת, נועלים את הדלת, ויושבים בכיסאות על הדלת, על הכניסה. אחרי שעה, קם הבן אדם הרואה, פותח את הדלת, נכנס, הוא נדהם. הוא אומר לחבר, הוא לא רואה רהיטים, החדר ריק. עכשיו, אין כלום, אף אחד לא היה שם, אין חלונות, אין דלתות, על הדלת היחידה שיש, הם עצמם ישבו. שום דבר לא עבר דרך הדלתות האלה. אז הוא אומר לחבר שלו, ברל, אתה לא תאמין למה שאני רואה פה, או מה שאני לא רואה פה. אין רהיטים, החדר ריק. אז ברל אומר לו, על מה אתה מדבר? הרי קודם ראינו, או מיששנו, או מה שלא יהיה, שהחדר מלא ברהיטים. נכון? ראינו. אין לחדר חלונות, אין דלתות, אין שום דבר. הדלת היחידה שישנה, אנחנו ישבנו עליה, אף אחד לא עבר שם. שום רהיט לא יצא משם. אם כך, גם עכשיו החדר מלא ברהיטים. מה שהיה להוכיח. לא, הוכחה לוגית. ניצחת. לזה שמה שאתה רואה זה פנטזיה. או מה שאתה לא רואה. זה שאתה לא רואה רהיטים, פנטזיה. לקית בעיוורון זמני. ברור שהחדר מלא ברהיטים. האם הבן אדם שרואה יקבל את הטיעון הלוגי של העיוור? סביר להניח שלא. ואתה רואה, החדר ריק מרהיטים. עכשיו, יש גם פה, אפשר להעלות טיעון דומה לטיעון של דיוויד יום. הרי יש הוכחה לוגית לזה שהחדר מלא ברהיטים. לא יכול להיות שהוא ריק, יש לי טיעון לוגי מוחץ, שאומר שהחדר מלא ברהיטים. הראייה, נכון שזה חוש אמין, אבל לפעמים היא מתעתעת בנו, יש גם פטה מורגנה, יש תופעות של תעתועי ראייה. נכון? עכשיו אני צריך להשוות בין שתי אפשרויות. אפשרות אחת, החדר באמת עדיין מלא ברהיטים, כמו שאומר הטיעון הלוגי, וזה שאתה לא רואה אותם, לא יודע, תעתועי ראייה. אפשרות שנייה, מה שאתה רואה אכן זאת המציאות, החדר ריק מרהיטים, והטיעון הלוגי, משהו השתבש, לא יודע, הטיעון הלוגי לא נכון. טיעון לוגי לא נכון זה נס, כן? אין דבר כזה. הטיעון לוגי הוא נכון. אז בעצם אני אמור לא לקבל את עדות הראייה של הרואה, ולהגיד לו, זה שאתה רואה חדר ריק, תעתועי ראייה. החדר מלא ברהיטים. זאת המסקנה, כן, מצורת החשיבה של דיוויד יום על הסיטואציה הזאת. הוא לא הביא את זה בהקשר של דיוויד יום, אבל אני משתמש בזה בהקשר הזה. מצד שני, הבן אדם שרואה, מסתכל בחדר, והוא רואה שהחדר ריק. האם הוא יקבל את הטיעון של העיוור? טיעון לוגי, איך הוא יכול להתווכח עם דבר כזה? ואתה, אני לא יודע איך להתווכח עם הדבר הזה, אבל אני רואה, החדר ריק. לא, וזה לא תעתועי ראייה. אני משוכנע שזה לא תעתועי ראייה. איך אתה משוכנע? אולי התעתועים האלה הם כל כך מוצלחים, מתעתעים, עד שהם מצליחים לשכנע גם אותך. איך אתה יכול לקבוע שלא? אני יכול, עובדה שאני יכול. ואת האמון שלי במערכת הראייה שלי, למרות שאני יודע שיש לפעמים תעתועי ראייה, גם אני מסכים, אני מכיר את התופעה, יש דבר כזה של תעתועי ראייה, אבל אני עכשיו בוחן את עצמי ואני רואה משהו. האמון שלי בראייה הוא מספיק חזק בשביל שאני אקבל את המסקנות האלה למרות שהן בגדר נס. זה נגד טיעון לוגי תקף. זאת אומרת שההכרעה שנראתה לדיוויד יום ולממשיכיו האתאיסטים כל כך מובנת מאליה, שברור שהנס לא יתרחש, גם אם המחיר הוא להגיד שהשרשרת האמינה לכאורה הזאת פישלה במקרה הזה, שזה ודאי האופציה, מובן מאליו שזאת האופציה העדיפה, אז לא, אני לא חושב כך. זה לא מובן מאליו שהאופציה הזאת היא עדיפה. והאמון שלי במוסר צריך לקבל משקל חשוב מאוד בדיון הזה שאני עושה, כשאני מדבר על ההשוואה בין שתי האלטרנטיבות. אם יש לי אמון טוב בעד, או בכלי הראייה, בדוגמה שהבאתי, אז אני מוכן לקבל גם ממצאים, או תוצאות, או עדויות, שהן בלתי סבירות בעליל. אז זה באשר לטיעון העד, ומי שרוצה, יש עוד פעם שני טורים באתר שלי, אפשר לקרוא את זה שם.
אף שאלה קטנה?
כן.
אבל לא נתייחס למוטיב הזה, לפקטור של של הרצון של המאמין. כלומר, יש הבדל, מקרה שהרב סיפר על החבר, יש לו אינטרס אולי גדול, נניח, להמציא את זה, אבל כשבא מישהו עם הסיפור עם השרב עם העיוור, אז פה אין לו אינטרס, אז אתה מתייחס אחרת. כשבא מישהו עם אינטרס גדול להוכיח שאלוקים קיים, והוא מספר לי על ניסים, זה בעייתי.
אתה צריך להוסיף את האינטרס למשוואה,
אז מכריע כמעט.
אתה תצטרך עדות עוד יותר חזקה כדי לקבל את העדות הזאת. אוקיי, אני לא נכנס כרגע, אין לי הערכות כמותיות, מה ההסתברויות פה. אני רק אומר שיש פה משוואה שיש לה שני צדדים, וצריך להחליט מי מהם גובר. אז אם אתה מכניס למשוואה הזאת גם את האינטרסים שיש לאנשים, אתה צודק, 100%, תכניס גם את זה. אגב, גם לגבי האינטרסים של מישהו שכבר חי בתוך מסורת דתית, הם באמת די חזקים. אבל איך נוצרה המסורת הדתית הזאת? מי שהתחיל אותה או מי שהמציא אותה, הוא לאו דווקא היה לו אינטרס, למה שיעשה את זה? אין לו אינטרס להגן על משהו, כי המשהו הזה עוד לא קיים. הוא עכשיו יוצר אותו. אז לכן שאלת האינטרס, צריך לקחת אותה בחשבון, אבל צריך לשים לב שזה רק נוגע לחוליות הבאות בשרשרת, לא לחוליות הראשונות. החוליות הראשונות שיצרו את המסורת הזאת, הן לא אשמות באינטרס.
הרמב״ם באמת אומר
ברור
שלא
לנו.
האמינו כמו בשמונה ניסים.
לא שומע?
הרמב״ם באמת אומר בהלכות שמשה רבנו לא האמינו אותו מפני הניסים.
אוקיי.
כלומר, השרשרת התחילה באמת לא מכוח של נס, אפילו לא במעמד הר סיני, לפי הרמב״ם.
לא, ברור, מעמד הר סיני זה לא בגלל הניסים, הם פשוט ראו את זה. למה זה?
כן,
לא קשור
הרמב״ם אמר
לרמב״ם.
שכאילו זה התחיל מצד נס.
לא, לא אמרתי שזה נס. אמרתי שהסיפור הוא לא סביר, לא, אני משתמש פה במונח נס רק במובן מושאל, כן, כמו החדר עם הרהיטים. אז זה לגבי, כן, זה לגבי שני האספקטים האלה שהרמב״ם מכניס לתוך היסוד השמיני, כן? שכל התורה קיבל אותה משה מהקדוש ברוך הוא, ושהכל עבר אלינו באופן אמין ממשה. עכשיו פה אולי עוד כמה הערות על מה שהרמב״ם כותב. הערה נוספת זה האם באמת הרמב״ם מתכוון לומר שכל התורה שהיא בידינו כולל פירושיה, כמו שהוא כותב שם גם בהמשך, הכל ניתן למשה בסיני. אין לי ספק שלא. קודם כל סתם זה לא נכון. ברור שזה לא נכון. אבל ב' גם אין לי ספק שהרמב״ם לא האמין בזה. הרמב״ם עצמו אומר שמה שקיבלנו מסיני זה י"ג מידות הדרש, כמה פירושים לפסוקים, וכל השאר זה תוצרים מאוחרים של חכמי הדורות. וכן, אפילו על הדרשות, הרמב״ם כותב שהדרשות המקיימות, זאת אומרת דרשות שבאות לסמוך הלכה שעוברת במסורת, הן כמו משהו כמו 3-4. וכל השאר זה דרשות יוצרות. הדרשות יוצרות זה דרשות שמייצרות הלכות חדשות שלא היו קיימות עד אותו זמן. זאת אומרת, אלה הלכות שבעליל לא הגיעו ממשה רבנו. אז צריך להבחין פה בין התורה על פסוקיה, לבין הפרשנויות שניתנו לה לאורך הדורות, הפרשנויות שמסביב. והרמב״ם מכניס פה, שגם הפרשנויות הן כאלה. כן? הוא אומר ש... וכן פירושה המקובל גם הוא מפי הגבורה. וזה שאנחנו עושים היום צורת הסוכה והלולה והשופר והציצית והתפילים וכולי, היא עצמה הצורה שאמר השם למשה ואמר לנו. והוא רק מוביל שליחות נאמן במה שהביא. זאת אומרת, הרמב״ם מדבר פה גם על הפרשנויות, לא רק על הפסוקים עצמם, לא רק על הטקסט של התורה, אלא גם על הפרשנויות שמסביב. עכשיו, פה זה כבר לא כל כך פשוט. קודם כל, עובדתית, כמו שאמרתי קודם, ברור שזה לא נכון. אין ספק. ואת רוב מוחלט של הפרשנויות שבידינו היום, זה פרשנויות שנוצרו לאורך הדורות. זה ללא ספק. הרמב״ם עצמו כותב את זה. אבל כל מי שמכיר את הגמרא יודע שזה ככה. סוגיות בגמרא דנות בהלכות שונות, מציעות פרשנויות, ומגיעות למסקנות כאלה או אחרות. הן לא מתמצאות בזה, לי יש מסורת כזאת, לך יש מסורת כזאת, אז בוא נראה שמי המסורת יותר אמינה. יש קושיות, יש תירוצים, מפעילים את ההיגיון ואת הסברה. אז ברור שחכמים הם אלה שיצרו את כל ההלכות האלה שנידונות בסוגיות התלמודיות. לא דברים שעוברים במסורת, אחרת על מה הם דנים שם. אפילו על גזירה שווה, שהגמרא אומרת בכמה מקומות, שגזירה שווה זאת מידה, זאת דרשה, שאדם לא דן מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו. ורש"י ממשיך ורבו מרבו עד משה בהר סיני. דרשות של גזירה שווה, הן דרשות שהגיעו אלינו ממשה בהר סיני. עכשיו, הרמב"ן ותלמידיו, הריטב"א והר"ן, רשב"א, כולם כותבים שאפילו לגבי גזרות שוות זה לא נכון. שזה לכאורה משהו שהגמרא עצמה אומרת שהוא ניתן במסורת מסיני. אם יש משהו שהוא הדבר הכי, הליבה הכי מזוקקת של המסורת, שלגבי הברור שהכל ניתן מסיני, זה גזרות שוות. אפילו שם הרמב"ן ותלמידיו אומרים שזה לא נכון. הם מביאים שיש מחלוקות על גזרות שוות, ולכן לא סביר שגזרות שוות זה דרשות שניתנו מסיני. אלא מאי? מה שהגמרא אומרת, שאדם לא דן מעצמו אלא אם כן קיבלה מרבו, הכוונה שהגזרה שווה עוברת במסורת, אבל לא הכל עובר במסורת. עובר במסורת, נגיד שבין שתי המילים האלה יש גזרה שווה. ואתה צריך להבין מה עושים עם הגזרה שווה, איזה הלכות לומדים ממנה. או לחילופין, יש מסורת שההלכה הזאת יוצאת מגזרה שווה. אבל לא אומרים לך איזה גזרה שווה, מאיפה לאיפה. ואת זה אתה צריך למצוא. זאת אומרת, יש רמזים שבאים במסורת. אבל ברור שיש חלק בכל דרשה של גזרה שווה, שהוא נוצר על ידי הדרשן עצמו. ולא התקבל במסורת. וזה הגזרות שוות. אני כבר לא מדבר על כל הדברים האחרים שבכלל לא נאמר שהם הלכה למשה מסיני. שזה ברור שזה יצירה של חכמי הדורות. לכן הפרשנויות של התורה, מה שהרמב"ם מוסיף כאן, זה אין ספק שזה לא ניתן למשה בסיני. למרות שאם תשאלו היום אדם ברחוב, מן השורה, למתח, הכל ניתן למשה מסיני עד הדבר האחרון. זה שטות גמורה, זה סתם, זאת, התחנכנו על זה ואנחנו לא מעיזים להודות אפילו בתוכנו שזה לא נכון. הרמב"ם עצמו, נדמה לי, מדייק פה בלשונו, הוא אומר שם, הוא אומר כך, תראו, וכן פירושה המקובל, גם הוא מפי הגבורה. מה זה פירושה המקובל? מה זה פירושה המקובל? אז פה אני חושב שהרמב״ם, הרמב״ם מחלק, והוא עושה את זה בהרבה מקומות, יש פירושים מקובלים, וזה מה שנקרא הלכה למשה מסיני. ויש המון פרשנויות אחרות, שגם אם נפסקה ההלכה, והיום יש פרשנות מחייבת, אבל זה לא פירוש מקובל. אלא זה פירוש שנוצר לאורך הדורות. ולכן לגבי הפרשנויות, נדמה לי שגם ברמב״ם לא נכון לקרוא את זה כמו שבדרך כלל רגילים לקרוא את זה. הרמב״ם לא מדבר פה על כל ההלכה שבידינו עם כל הפרשנויות שבתוכה. הוא מדבר על אותו חלק שנקרא פירוש מקובל. חלקים מסוימים או פירושים מסוימים, כמו צורת התפילין, כמו פרי עץ הדר, או דברים כאלה, שזה שיטת הרמב״ם בכמה מקומות, שזה הלכה למשה מסיני. בסדר? אז יש כמה דברים שכן, כתוב, היו לו תותפות. מה זה תותפות? כנראה שהקדוש ברוך הוא הסביר למשה מה הכוונה תותפות. ויש הרבה דרשות שהן לא פירושי מילים, הן מוסיפות, את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. את זה לא בהכרח, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תדרוש את העת הזה ותרבה ממנו תלמידי חכמים. אין פה איזה מילה לא ברורה שהקדוש ברוך הוא היה צריך להסביר אותה למשה רבנו כשהוא נתן לו את התורה. אז לכן, גם הרמב"ם פה שמוסיף את הפירושים, הוא מדבר על הפירושים המקובלים, לא על כל הפרשנויות שיש. עכשיו, אבל אני אגיד יותר מזה. כל מה שכתוב בגמרא, הרי כתוב בכמה מקומות, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הראה הוא הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. יש גרסאות, כל מה שתלמיד צעיר עתיד לחדש. בקיצור, כל מה שהתחדש לאורך הדורות, כל מה שיש בידינו היום, הכל בעצם זה ניתן למשה בסיני. אז התוספות יום טוב, בהקדמה שלו לפירוש המשנה, הוא קצת מדבר על זה, והוא בעצם אומר שכתוב שהראה הוא הקדוש ברוך הוא למשה בסיני, לא כתוב שהוא מסר לו. מה זאת אומרת? הוא הראה לו בנבואה את מה שחכמי הדורות עתידים לחדש. אבל זה לא שהוא קיבל את הדברים האלה, לא שהוא קיבל את הדברים האלה, והעביר אותם במסורת של תורה שבעל פה, מדור לדור, ואנחנו קיבלנו את זה ממנו. לא, הראו לו בנבואה את כל מה שהתחדש לאורך הדורות. אז זה הסתייגות ראשונה. אבל האמת שאני חושב שלא צריך להגיע לזה. הפירוש הפשוט יותר של המימרות החזליות האלה, בעצם אומר, שאנחנו אמורים להתייחס לכל התורה שבידינו, כאילו שזאת התורה שניתנה למשה בסיני. המעמד של התורה שבידינו, המעמד ההלכתי, הנורמטיבי, של כל התורה שבידינו, זה מעמד כמו שזאת הייתה תורה שהיא ניתנה למשה בסיני. כל פרט ופרט. לא, זה לא טענה היסטורית. זה באמת כל מה שבידינו ניתן למשה בסיני. זו טענה נורמטיבית. שכל פרט שבידינו, ההתייחסות או המעמד שלו זה כמו, כאילו שהוא ניתן למשה בסיני. כך צריך להתייחס לדברים. ולמה? כי התורה ניתנה, כמו שהרמב"ן כותב, על דעת החכמים, על דעת פרשניה. כן, התורה ניתנה די סתומה, זאת אומרת, הרבה דברים לא ברורים. לכן נותן התורה כנראה הניח שהדבר יעבור פרשנויות לאורך הדורות. ומבחינתו כנראה זה בסדר גמור, זה מה שהוא תכנן. אסור, אפשר ללמוד את זה מפסוקים, אבל זה גם סברה. ולכן הפרשנויות שנוצרו לאורך הדורות הן לא פרשנויות שנמסרו למשה בסיני וגם לא הראו לו את זה בנבואה, ולא לא צריך להגיע לכל הדברים האלה. אלא הפרשנויות האלה זה פרשנויות שיצרו חכמים לאורך הדורות. אבל כיוון שהתורה ניתנה על דעת פרשניה, אז מבחינת הקדוש ברוך הוא, מה שהפרשנים המוסמכים מוציאים מהתורה לאורך הדורות, זה מבחינתו כמו דבר שניתן מסיני. זה מחייב אותנו כמו הדברים שניתנו מסיני. ולכן כל האמירות האלה שמופיעות בגמרא, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש וכולי, לדעתי צריך לקרוא אותם כאמירות נורמטיביות ולא כמו אמירות היסטוריות. זה לא שהיסטורית זה באמת ניתן שם, אלא נורמטיבית זה ניתן שם. עוד הערה על תורה שבכתב, עד כאן דיברתי על הפרשנויות וכו'. מה עם תורה שבכתב עצמה? כן, אז פה אנחנו נכנסים כבר לשאלות של ביקורת המקרא וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז אני לא התעסקתי בזה הרבה ואני לא כל כך מתעניין. אין לי הרבה מה להגיד על זה. אני אגיד רק באופן עקרוני, אני אסביר אולי למה זה לא כל כך מעניין מבחינתי. זה לא מעניין מבחינתי בגלל שגם את האמונה שהתורה שבכתב ניתנה מסיני, גם אליה צריך להתייחס כאמירה נורמטיבית ולא כאמירה היסטורית. כן, יש פסוקים מסוימים שכתוב שם עד עצם היום הזה. נכון? כבר העירו, אבן עזרא נדמה לי מעיר את זה כבר ועוד. עד עצם היום הזה, פירוש הדבר שהכותב, הוא כותב מאוחר לזמן התרחשות האירועים. זאת אומרת, עד עצם היום הזה, פירוש הדבר שיש איזשהו כותב מאוחר, שמתאר את האירועים מנקודת המבט שלו. לכן הפסוקים האלה נראים כמו איזושהי תוספת של עורך מאוחר. לכן יש עוד, המלכים שמלכו באדום, לפני מלוך מלך בישראל, כן? מתי מלך מלך בישראל? זה מאות שנים אחרי מתן תורה. את מדובר, המלכים האלה של אדום, הם מלכים שלא היו בזמן התורה, הם מלכים שהיו אחרי שניתנה תורה כבר. זאת אומרת, יש חלקים מסוימים בתורה שמאוד מאוד סביר שהן תוספות מאוחרות. עריכות או תוספות מאוחרות. לא חושב שיש הרבה כאלה, אבל יש פה ושם, יש כמה פסוקים שזה די ברור שהם תוספות מאוחרות. אז מה פירוש הדבר שכל התורה שבידינו, עכשיו אני מדבר על הטקסט של התורה שבכתב, לא על הפרשנויות וההלכה ותורה שבעל פה והכל, התורה שבכתב. גם כאן אני רוצה לטעון שהאמירה שהכל ניתן למשה בסיני היא אמירה נורמטיבית ולא אמירה היסטורית. ואת המעמד של כל הטקסט המקראי שבידינו, זה כאילו שכל הטקסט הזה ניתן למשה רבינו על ידי הקדוש ברוך הוא בסיני. זה לא נכון עובדתית, או לא בהכרח נכון עובדתית. אבל כך צריך להתייחס לזה. למה? כי האורחים או התוספות המאוחרות האלה נוספו ברוח הקודש, נוספו על ידי נביאים. גם אפילו החוקרים מדברים על זה שעזרא ערך את זה. זאת אומרת, זה היו נביאים שערכו את הדבר הזה. זה לא היה סתם איזה פרחחים שהמציאו כל מיני דברים. אז האורחים ברוח הקודש ערכו את העסק הזה, ועדיין יש לזה מעמד של דבר השם. מעבר לזה, יש גם בהלכה חזקות. מה זאת אומרת חזקות? הרי אין, לגבי רוב מוחלט של הפסוקים בתורה, אין לי ידע או אינדיקציה ברורה האם הם מאוחרים או מוקדמים. האם הם ניתנו למשה בסיני או שהם תוספת מאוחרת. לא מדבר על עד עצם היום הזה. בעיקר זה רלוונטי לגבי פסוקים הלכתיים. אז אין לי אינדיקציות. אז מה אני עושה? אני בספק. לא יודע. האם הדבר הזה תוספת מאוחרת או לא. מה אני עושה במצב של ספק? יש חזקות. מה החזקה? החזקה היא שהכל ניתן למשה בסיני, אלא אם כן הוכח אחרת. ואת כל עוד זה לא הוכח, אז אני מניח כחזקה שזה חלק מהתורה שכן ניתנה למשה בסיני. ולכן גם בגלל דיני חזקות, אני יכול להגיע לאותה תוצאה שדיברתי עליה קודם. שמבחינתי, זה כמו, אני אומר שהפוסקים כותבים, אני אומר שזה מופיע ברמה גם ביורי דעה, מה קורה כשיש סתירה בגרסאות בין ספרי תורה? כותבים מילה מסוימת אחרת, בצורה אחרת. פשוט רבי עקיבא איגר מונה, נדמה לי, שבע אותיות שלגביהן יש מחלוקות בנוסחאות שונות של ספרי תורה. מה עושים במצב כזה? אז אומר הרמ"א, בודקים את כל הספרים והולכים אחרי הרוב. זאת אומרת, אם הרוב כותב את זה בצורה כזאת, אז מבחינתנו זאת הכתיבה הנכונה של הספר. האם זה באמת אינדיקציה לזה שזאת הכתיבה הנכונה? לאו דווקא. מי אמר שהרוב צודק? אולי המיעוט צודק? לא, אבל יש כלל הלכתי שהולכים אחרי הרוב. באותה מידה יש כלל הלכתי של חזקה. החזקה זה לא כלי, זה לא, זה כן, זה שיעורים למדניים על חזקה. אבל חזקה זה לאו דווקא עיקרון מברר. זה לא שהחזקה באמת מגלה לי מהי האמת. החזקה אומרת לי איך אני צריך לנהוג במצבי ספק. אז אם אומרים לי שיש חזקה שהתורה שבידינו ניתנה למשה בסיני, אז כל עוד מדובר בפסוק שאין לי איזושהי אינדיקציה ברורה לגביו שהוא תוספת מאוחרת, אז ההנחה שלי שאני מעמיד את הפסוק הזה על חזקתו. לא בגלל שזה בהכרח נכון, אלא שככה אני אמור להתנהל הלכתית. חזקה זה כלל הלכתי שמורה לי איך להתנהל בספקות. וזה מספיק בשביל שאני אתייחס לכל התורה שבידינו כמשהו שניתן למשה בסיני, כמעט אפילו במובן היסטורי, אבל ודאי במובן נורמטיבי. אוקיי? ולכן אני חושב שאפילו לגבי התורה שבכתב, צריך לראות את העיקרון הזה, את היסוד השמיני, כן? את העיקר השמיני, כעיקרון נורמטיבי, ולאו דווקא היסטורי.
מה?
כן?
אפשר להעיר הערה?
כן.
איך אתה מתייחס למקורות זרים? יש עכשיו סדרת הרצאות בבית אביחי לגבי טקסטים יווניים שמסבירים אחרת את כל מה שאתה מספר לגבי המקרא, והתחילה המרצה בסיפור יציאת מצרים. בלי שום קשר ליהדות, מזכירים את השם משה, ושהוא לקח קבוצה של אנשים ויצא איתם למדבר, כי המצרים לא יכלו יותר להמשיך להתעסק איתם, בגלל כל מיני, היא קוראת לזה מקרה של צרעת וכדומה, אבל זה טקסטים יווניים, כתובים ומתועדים. איך נכון להתייחס לטקסטים האלה?
אין לי מושג, אני לא מכיר את הטקסטים האלה, אז אני לא יכול להגיד לך, אבל מה זה נקרא כתובים ומתועדים? גם התורה היא כתובה ומתועדת. השאלה היא עכשיו למה אתה מתייחס כמשהו אמין יותר. למה להתייחס ליוונים כיותר אמינים? על התורה כאילו מסורת ארוכת דורות. אבל לא יודע, צריך לבדוק את זה, אני לא מכיר את הטקסטים האלה. אבל זה שיש טקסטים מסוימים שנותנים פרשנויות אחרות לאירועים, אז מה? זה לא... טוב, בכל אופן, זה לגבי זה שהכל ניתן למשה בסיני. הערה נוספת, הרמב״ם כותב כאן שאין הבדל בין ובני כחם, כוש ומצרים, פוט וכנען, ושם אשתו מיתבעל בת מטרד, לבין אנוכי השם אלוקיך, ושמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הכל מפי הגבורה, הכל תורת השם תמימה, תאורה, קדושה ואמת. עכשיו, קודם כל, כשהרמב״ם כותב דבר כזה, ברור שברקע יש לו איזושהי תפיסה הפוכה. בהסתכלות הפשוטה, השמע ישראל ואנוכי השם אלוקיך זה פסוקים הכי מרכזיים שיש בתורה, ומתבעל בת מטרד, או אני לא יודע מה, שאחות לוטן תמנע, אלה הם בסדר, זה פסוקים, איזה סיפור או שמות כאלה, מקראים, היסטוריים, מה הקדושה שיש בפסוקים האלה. כנגד זה הרמב״ם כותב את מה שהוא כותב, כן? זאת אומרת, ברגע שאתה כותב כך, הרמב״ם לא אומר, ודין בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כדין והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. פסוק א' הוא כמו פסוק ב', אין לחלק ביניהם. הוא לא בכדי בחר שני פסוקים מול שני פסוקים, ששני הראשונים הם הכי, לכאורה הכי פחותים ולא קדושים, נקרא לזה ככה, ושני האחרונים הם הכי מרכזיים והכי קדושים שיש בתורה, ודווקא לכן הוא בחר בדוגמאות האלה. זאת אומרת שיש פה איזושהי אבא אמינה שכן עושה הבחנות בין הפסוקים האלה, וכן רואה בשמע ישראל ואנוכי השם את הפסוקים הכי קדושים והכי מרכזיים. ואז הטענה של הרמב״ם שלו, זה לא, אין באמת הבדל. עכשיו פה, למה אני נזכר בזה? כי זה ממש הטור שהעליתי הבוקר, נדמה לי זה היה. העליתי הבוקר לאתר, אבל זה אמרתי את זה כבר הרבה פעמים, גם פה בסדרות שיעורים שפה וגם בכתב, שיש איזשהו הבדל בין החלקים הסיפוריים של התורה לבין החלקים ההלכתיים של התורה. אפשר להציג את זה דרך הרש"י הראשון על התורה, כן, שרש"י מביא את קושיית רבי יצחק, כן, למה התורה לא התחילה בחודש הזה לכם ראש חודשים? כי שם מתחילות המצוות שקיבלנו, ולכן צריך הסבר למה החומש ורבע הראשונים מופיעים בתורה, או בעצם למה כל החלקים הלא הלכתיים מופיעים בתורה. ההנחה של רבי יצחק היא שבתורה אמורות להופיע רק הלכות. כל מה שהוא לא הלכות, צריך הסבר, הצדקה, למה הוא מופיע בתורה. ומה התשובה שהוא נותן? התשובה שהוא נותן, משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יבואו אומות העולם ויאמרו ליסטים אתם שכבשתם ארץ שבע אומות, תגידו להם, הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. כן, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא ברא את העולם, ולכן הוא יכול לתת את הארץ למי שהוא רוצה. זאת אומרת, התירוץ של רש"י זה שספר בראשית נכתב כדי להראות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולכן זכותו לתת את זה למי שהוא רוצה. טוב, שמעתי כבר תירוצים טובים יותר, משכנעים יותר, אבל נגיד אפילו שאני הולך עם התירוץ הזה. התירוץ הזה כשלעצמו יכול להסביר את פרשת הבריאה, את פרק א' של ספר בראשית. ושם המתואר איך הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. אבל יש לנו עוד חומש ורבע שאנחנו צריכים הסברים. למה הם שם? מה ההסבר? למה שאר ספר בראשית ותחילת ספר שמות מופיעים? ולמה כל שאר הפרשיות הלא הלכתיות בתורה מופיעות? לכאורה, רש"י, רבי יצחק לא ענה על השאלה. גם מה שהוא ענה, נראה לי קצת בפוקפק, אבל על זה הוא בכלל לא ענה. מה התשובה? אז נדמה לי שרש"י כן רומז לתשובה, כי רש"י אומר, הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. מילה ישר היא מילת מפתח. כי חז"ל קוראים לספר בראשית ספר הישר. ספרן של ישרים. מתי אבות שקיימו את התורה, אפילו בלי מתן תורה, כן, לפני מתן תורה, הם עשו את זה מתוך איזשהו יושר פנימי. ככה הנציב בהקדמה מדבר על זה. ובעצם לכן זה נקרא ספר הישר, כן, ספרן של ישרים. ובעצם מה שרש"י רוצה לומר לנו, זה שאם באמת הקדוש ברוך הוא היה רוצה ללמד אותנו, או לתת לנו רק את הבסיס הכוחני, משפטי, כוחני, לעניין, אז באמת היה מספיק רק פרק א' של ספר בראשית. צריך להראות שהוא ברא את הארץ, אם הוא ברא אותה אז הוא הבעל הבית, והוא יכול לתת את זה למי שהוא רוצה. זהו, נקודה, גמרנו את הסיפור. אבל הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בטיעון הכוחני או המשפטי. הוא רוצה גם לתת הצדקה מהותית. אז הוא אומר, קודם כל זכותי לתת למי שאני רוצה. חוץ מזה, בואו אני אסביר לכם למה בחרתי דווקא באלה לקבל את הארץ. הם ישרו בעיניי, בגלל שהם ישרים. הם התנהלו באופן ישר, באופן מוסרי, וכן הלאה. ולכן בעצם, זה בעצם, התשובה של רבי יצחק בעצם עונה על הנחיצות של כל ספר בראשית. כי ספר בראשית בא להראות שהאבות היו ישרים, התנהלו בצורה ישרה, ולכן הם נבחרו כדי לקבל את ארץ ישראל. וכיוון שזכותו של הקדוש ברוך הוא לתת אותה למי שהוא רוצה, כי הוא ברא אותה, אז לכן הוא יכול לתת אותה אליהם. ואנחנו צאצאים, לכן צריך גם את ההשתלשלות ההיסטורית, כן, מתבעל בת מטרד וכולי, פחות לא תם תמנע, ההשתלשלויות ההיסטוריות האלה בעצם מראות של מי אנחנו צאצאים, ולכן בזכותם גם אנחנו יכולים להחזיק בארץ. מה שבעצם הדבר הזה אומר אבל, שספר בראשית הוא לא באמת אמצעי פולמוסי, כדי להתווכח עם הפלסטינאים, אני לא מניח שהם השתכנעו כל כך מהר, אפילו אם הם יקראו את הרש"י הראשון של ספר בראשית. הספר נועד ללמד אותנו מה זה נקרא להיות ישר. מה זה אדם ישר, אדם מוסרי? איך צריך להתנהל בחיים? ובשביל זה צריך את החלקים הלא הלכתיים של התורה. החלקים הלא הלכתיים של התורה באים ללמד אותנו ערכים, מוסר וכדומה. נדמה לי שזה מה שרש"י רוצה לומר, ולכן הוא מכניס לו נתנה לאשר ישר בעיניו. אלא מאי? שזה מבחינתי רק הייתה הקדמה. אבל כאשר אנחנו מסתכלים פרקטית, אנחנו שואלים את עצמנו, האם באמת אנחנו לומדים ערכי מוסר מהתורה? אז על זה, כן, ויכוחים נצחיים, אני כבר שנים מנהל את הוויכוחים האלה, אני טוען שלא. אנחנו לא לומדים שום דבר מהתורה, לא ערכי מוסר בכל אופן, קצת היסטוריה אולי, אברהם וזה, מלחמות, לא יודע, משה רבנו, אבל לא, לא ערכי מוסר אנחנו לא לומדים מהתורה, וקודם כל עובדתית זה ככה, אני חושב, לא מכיר מישהו אחד שהראה לי שלומדים איזשהו ערך מוסרי מהתורה, ואני אגיד יותר מזה, ללמוד ערך מוסרי מהתורה, פירוש הדבר, שאם אני מאמין שהמוסר אומר לעשות X, קראתי פרשה בתורה, והגעתי למסקנה שדווקא X הוא לא בסדר. לא X, זה הדרך הנכונה לנהוג. מה אמור לעשות מי שלומד את המוסר שלו מהתורה? אמור להגיד, אוקיי, אז כנראה טעיתי, לא נכון ש-X זה הדרך הנכונה, לא X היא הדרך הנכונה. אוקיי? וזהו, למדתי את זה מהתורה. זה לא קורה אף פעם. פשוט לא קורה. פרקטית. מה כן קורה? וזה הבאתי דוגמה מפרשת השבוע, לכן העליתי את זה עכשיו, דיברתי את זה בשבת. בפרשת השבוע, בסוף הפרשה, יוסף שם הרי קונה את כל השדות של המצרים לפרעו, משאיר אותם הריסים שנותנים חומש לפרעו גם אחרי שנות הרעב, משנה לגמרי את המצב במצרים. זה נראה רע, מה שיוסף עשה שם. איזושהי התעללות כללית באנשים וניצול מצוקה ברוטלי ממש. יש בשאילתות על המקום באמת דן קצת באיסור הפקעת שערים ועצירת פירות, זה גמרא בבבא בתרא. אסור, בפשטות מה שיוסף שם עשה אסור לעשות. לא הלכתית ובוודאי לא מוסרית. יותר מזה, הבאתי שם שרש"י כותב, שמשה רבינו הרי החליף את המקומות של המצרים, העביר את בני העיר הזאת לגור בעיר הזאת, ואת בני העיר הזאת לגור בעיר הזאת. מה שהמגד עשה לנו בסדיר. כן, המרפאה עוברת לחימוש, החימוש הולך לאפסנאות, האפסנאות הולכת למרפאה, עשה לנו כל כמה זמן איזה העברות מטורפות כאלה, ריפוי בעיסוק, מה שנקרא. בכל אופן, אז מה פשר העניין הזה? אז רש"י מביא שם מדרש, שאומר שהוא עשה את זה, כדי שהמשפחה שלו, האחים שלו, לא ירגישו שהם גולים בארץ מצרים. כולם גולים. איזה יופי. אז משה רבנו התעלל בכל המצרים, כדי ש-12 האחים שלו ומשפחותיהם לא ירגישו שהם גולים. נשמע לכם סביר? התנהלות כזאת. לי לא. להתעלל במדינה שלמה, ושיש לי 12 אחים שאני לא רוצה שהם ירגישו גולים? מה זה הזוי? וזה רש"י והמדרש מביאים בתור שבח ליוסף. לא רק שהם מקשים את הקושייה ומנסים למצוא תירוץ. לא, זה בכלל לא קושייה, להפך. הם רואים בזה שבח גדול ליוסף שהוא דאג לאחים שלו שלא ירגישו גולים. שמע, הזוי. טוב, אז הצעתי כל מיני הסברים כאלה והסברים אחרים. אפשר להישאר בזה שבאמת יוסף לא התנהל כמו שצריך, או למצוא תירוצים שהוא כן התנהל כמו שצריך. אבל דבר אחד משותף לכל הדרכים האלה. שאף אחד מאיתנו לא ילמד מהפרשה הזאת שאכן מצווה להפקיע שערים ולאצור פירות. לאצור באלף. זה לא. או שנסביר למה מה שיוסף עשה מתאים לעקרונות המוסר שלנו. נתן איזה פרשנות כלשהי. ואז מה קורה? אנחנו נשארים מהעקרונות שבהם האמנו קודם. הלימוד של הפרשה הזאת לא שינה לנו אותם. או שנגיד שיוסף היה לא בסדר. אוקיי? יכול להיות. חז"ל לפעמים מבקרים את האבות על דברים שהם עשו. אוקיי? גם אז מה שיוצא, זה שעקרונות המוסר שאיתם הגעתי ללימוד הסוגיה, הם אלה שגם נשארים אצלי בסופה. כך או כך, איך שלא נבחר, אני לא משנה את עקרונות המוסר שלי, אחרי שאני לומד את הפרשה הזאת בתורה. אפילו במקום שבו משבחים את הבן אדם הזה שהוא עשה את זה. למה? כי ברור לי שאם המוסר אומר ככה, אז זה מה שהמוסר אומר. שום פרשת מקראית לא תשכנע אותי אחרת, להפך, מה שאני אעשה, זה אני אנסה להסביר את הפרשה המקראית, כך שהיא לא תסתור את עקרונות המוסר שלי. ואז מה בעצם יוצא? מה שבעצם יוצא, שאנחנו לומדים את כל הפרשות המקראיות האלה, אבל בסוף בסוף, אנחנו נשארים עם אותם עקרונות מוסר שאיתם הגענו. אבל בשביל מה אנחנו עושים את זה? את עקרונות המוסר האלה אנחנו מוציאים מהמצפון שלנו, לא יודע מאיפה שלא מוציאים מוסר, אבל לא מהפסוקים. לא מלימוד התורה. עכשיו, יכול להיות שהיסטורית, סביר אפילו, שהיסטורית התורה כן השפיעה על ערכי המוסר של העולם, בטח של העולם המערבי. היסטורית, אני מסכים. אבל היום, כשאני שואל את עצמי למה ללמוד פרשה כזאת או פרשה אחרת בתורה, משום פרשה כזאת אני לא אלמד עיקרון מוסרי. פשוט לא קורה. עכשיו, אני הבאתי פה דוגמה ואמרתי דברים כלליים, אבל באחד הטורים שלי בעבר, דיברתי על אגדות חז"ל, שגם שם לדעתי לא לומדים מהם כלום, וגם הפרשות הלא הלכתיות בתורה, ואמרתי לאנשים, אתגרתי את האנשים, תביאו לי דוגמאות. תביאו לי דוגמאות שחשבתם משהו אחד, למדתם אגדה או פרשה מקראית, והגעתם למסקנה שטעיתם, החלפתם את הערכים שלכם. החלטתם לשנות את הערכים שלכם. לא זכיתי לקבל דוגמה אחת. אין. פשוט אין. וזה אומר שכשהרמב״ם מדבר על שני הפסוקים, תבעל בת מטרד, או כנחות לוטן תמנע, לעומת שמע ישראל ואנוכי השם אלוקיך, אז הוא אומר, יש להם את אותה רמת קדושה. כולם ניתנו מפי הגבורה, כולם חלק מהטקסט של התורה. אבל האמת שההבדל המהותי שיש ביניהם נשאר. האווה אמינה הזאת שהרמב״ם יוצא נגדה, היא נשארת. האווה אמינה הזאת בעצם אומרת, תראה, את הפסוקים האלה של אחות לאותן תמנע, עם כל הכבוד, אני לא למד מהם כלום. מה זה מלמד אותי? שום דבר. מלמד אותי את העובדה שאחות לאותן הייתה תמנע, אוקיי. באמת, ערכים או דברים בעלי ערך לחיים שלי, או לה, אני לא למד מזה שום דבר. ולעומת זאת, פסוקים הלכתיים, אנוכי השם אלוקיך, או שמע ישראל, או לא בדיוק הלכתיים, אולי כן. אבל לא משנה, פסוקים כאלה, אז מבחינה, הקדושה שלהם לא יותר קדושה. ונדמה לי שהלימוד שלהם בכל זאת יש לו משמעות אחרת. האווה אמינא שהרמב״ם יוצא נגדה, מבוססת על החוויה האמיתית שיש לכל אחד מאיתנו. ובחוויה האמיתית שיש לכל אחד מאיתנו, ודאי שיש הבדל בין שני סוגי הפסוקים האלה. הרמב״ם אומר, למרות זאת, ברמת הקדושה המטאפיזית, לא יודע איך לקרוא לזה, המעמד הרוחני של הפסוקים, כולם ניתנו מסיני, כולם ניתנו מהקדוש ברוך הוא, ויש להם את אותה רמת קדושה. אלא מה? שהרמב״ם גם מוסיף, וזה אני אסיים, הרמב״ם גם מוסיף, שבכל הדברים האלה, גם יש, כן? הכל תורת השם תמימה, תורה, קדושה, אמת. ובהמשך הוא כותב, ולא תושג תכלית חוכמתה ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, ואין לאדם אלא להתפלל כמו דוד משיח אלוהי יעקב, שהתפלל גל עיניי והביט נפלאות מתורתך. זאת אומרת, משתמע לפחות, לא כתוב במפורש, אבל זה משתמע, שהרמב״ם מבין כנראה שבתוך הפסוקים האלה גם יש מה ללמוד. גנוזים שם סודות ונפלאות וכדומה, זה לא רק אמירה פורמלית. שהפסוקים האלה יש עליהם קדושה של ספר תורה, כמו לפסוקים ההלכתיים, או שמה ישראל, או אנוכי השם אלוקיך. אלא כנראה יש שם גם סודות למי שיודע איך מוציאים אותם. טוב, אני לא יודע, כל אופן. כל שהרמב״ם כן יודע, אני לא יודע. אוקיי, עד כאן, אם יש איזה הערות או שאלות.
הרב אמיר אותנו שאפשר למשל לרכוש ערכים, או להקנות ערכים בדרך של רטוריקה. כלומר, אם אתה בצורה אומנותית או איזושהי צורה, אתה מצליח להכניס את השני לאיזושהי פתיחות ולנסות לראות את המציאות בנקודת מבט אחרת, יכול להיות שהוא ישנה את נקודת סולם הערכים שלו באיזשהו מובן. Okay. כשאנחנו קוראים את התורה ומתקשים באמת הפרשה הזו של יוסף של שנים, אני מתקשה בה. אבל היא יוסרת לנו פתיחות, ואנחנו יכול להיות שבשלב מסוים כן נצליח למצוא איזשהו משהו ללמוד מזה ולהתפתח.
יכול להיות? יכול להיות, אבל אני מחפש דוגמאות, אני לא, בינתיים לא מצאתי. אני לא, אני לא חושב את זה קטגורית. ועובדתית, זה פשוט לא קורה.
עוד מעט. הרי, טוב, אני בהזדמנות, אני יכול להביא לרב דוגמאות אישיות.
אוקיי, אני אשמח.
טוב, לאחרת, איך אנחנו מתפתחים מבחינה מוסרית, אם לא דרך כלים כאלה כמו התורה?
אנחנו מתפתחים מכל מיני דברים, אנחנו יכולים לקבל מקורות השראה מדוסטויבסקי או מהתורה או ממי שאתה רוצה. לא חושב שיש...
לא, לא צריך להיות
הבדל. אוקיי. אז זה מקורות השראה, זה לא לימוד.
כן, אבל
הרבה... זה מחדד לי את התובנות שלי.
כן, אבל אף אחד לא יכול להקנות לי ערכים, כי אין להם הנמקה. אז איך אני אקבל אותם? רק מכוח איזשהו פתיחות ו...
תפיסה שיש לך, אבל אפשר לעזור לבן אדם. חינוך לערכים, יש בו גם מימד של לימוד. זה לא רק הפנמה והטמעה. לפעמים אתה צריך לעזור לבן אדם להמשיג דברים שכבר נמצאים בתוכו. גם גיאומטריה, המורה בסך הכל מסביר לך את משהו שאתה כבר יודע באופן עקרוני. כי זה הכל נמצא בתוך האקסיומות. אז יש, זה גם סוג מסוים של, גם סוג מסוים של לימוד.
הכרטיסים אין להם הנמקה, לגיאומטריה, אתה יכול להראות לו אותה.
מה, לא הבנתי?
לערכים אין הנמקה, זה יותר בעייתי מגיאומטריה.
לא, אין הנמקה, אבל עדיין אתה, עדיין יש דרך להיווכח בזה שהערכים הם נכונים או לא נכונים. למרות שאין להם הנמקה. קורא לזה תצפית, כן, תצפית מוסרית, תצפית אתית.
אבל אני אומר, מעבר לריאליזם המוצרים, כשאתה רואה אדם שהוא נראה לך ליל השלמות, ואתה רוצה ללמוד באורח חייו, אז לפעמים אתה... בהתחלה לא מבין אותם, נראה לך מוזר, אבל לאט לאט פתאום כן מבין.
אני מבין, אבל זה בדיוק, אבל הראיתי לך שפרקטית זה לא מה שקורה. כי כשאתה, יוסף היה לכאורה כליל השלמות, אחד מהאבות, וממנו אפשר ללמוד הכל, נכון? אני קורא את הפרשת
נכון.
הזאת, וזה לא שינה אצלי מילימטר בתפיסות המוסריות שלי.
וזה למשל העובדה שהוא היה מסוגל להיות כל כך, לא לשנוא את אחד, קשה לקלוט אותו עד היום.
אוקיי.
לא פגשנו אדם כזה.
אז תכלס, אז תגיד לי איזה אדם כן. אז איזה אדם כן ומאיפה, מה אתה לומד ממנו?
אני צריך לשאוף להיות כמו יוסף בנקודה הזו. איך להיות? אני לא אהיה. אבל אני פה שואף.
לא, לשאוף כמו יוסף מה? להתעלל במצרים בשביל
האחים שלו? לא, לא, לא בזה, חס ושלום. לא, אבל ביחס לאחים שלו מבחינת זה שהוא לא שנא אותם.
אבל היחס לאחים שלו בסדר, זה גם אני יודע, זה לא למדתי מיוסף.
אבל
אני גם כן יודע שזה ערך טוב. אני לא למדתי את זה מיוסף. כל שהוא דמות מופת שיכולה לעזור לי להוות מודל או משהו כזה. והוא לא מלמד אותי משהו. לא שכשלמדתי את הפרשה, למדתי משהו חדש שקודם לא ידעתי.
ללמוד ערכים זה לא yes no.
לא, לא yes no, גם רבע. לא אחד או אפס. גם רבע לא.
זה לא ניתן לתיאור אמיתי במילים. וכשרואים דוגמאות, ככה לומדים.
אני לא מכיר דוגמאות לזה, ואני לא חושב שזה קורה. טוב. אוקיי, עוד מישהו? טוב, אז חנכנו את המחשב החדש, תכף נשמע את ההקלטה, נראה איך זה יצא. שמעו בסדר?
כן, מצוין.
יפה, זה בלי מיקרופון, תענוג. אוקיי. להתראות, לילה טוב.